אני מדבר על שוק האג"ח הממשלתי, שהוא הכי סולידי והכי בטוח שיש במדינת ישראל. והוא למעשה נותן היום, גם השוק הזה, נותן מה שנקרא תשואות לפדיון, שהן מאוד מעניינות באופן יחסי ביחס למה שהיה בעבר. אז אם לצורך העניין, הריבית במשק יורדת ב-1%, אז הרווח על איגרת חוב לשנה, הרווח ההוני שניתן להשיג מאיגרת חוב לשנה יהיה בערך 1%, אבל באיגרת חוב ל-10 שנים, הרווח ההוני יהיה 10%. וזה גם הסיכון, גם הפוך הוא נכון.
לצד המנטרה השלטת ברשתות, אם זה מניות, מחכה מדד, S&P 500, מנטרה שטובה לטווחים ארוכים, כן? למשקיעים שמוכנים לקחת סיכונים, שיש להם סבלנות. לצד זה, יש גם עולם שלם ומופלא של אגרות חוב. עולם שלפעמים חי לצד המניות, לפעמים הוא האלטרנטיבה שלהן. אגרת חוב בשורה אחת זו הלוואה, סחירה. המשקיע שקונה אגרת חוב למעשה נתן הלוואה לחברה מסוימת או לממשלה ורוצה לקבל ריבית, תשואה על ההשקעה שלו. אז ברור שההגדרה הזאת אפילו לא מתחילה להיכנס למורכבות וליופי של אגרות חוב, שזה שוק שמצד אחד נחשב סולידי יותר, מצד שני הוא ממש לא חף מסיכונים, אבל אתם כבר יודעים איך זה עם המילה סיכון, נכון? סיכון זה גם סיכוי. ואחרי שנתיים ששוק אגרות החוב הסולידי חוטף, אין מילה אחרת, חוטף ירידה דו-ספרתית, הנה עכשיו, לקראת סוף 2023, רואים הזדמנויות. אז לא, זה לא ייעוץ ובטח שלא המלצה, אבל זה עולם שלכל הפחות כדאי להכיר. אג"ח הוא גם לא רק מכשיר השקעה, אלא בין השורות של השוק הזה אפשר לשמוע סיפורים. על הצפי, לריבית העתידית, על ציפיות האינפלציה, ובדיוק בשביל זה, כדי להבין את זה טוב יותר, הבאתי דוקטור אדם רויטר. דוקטור רויטר הוא הבעלים, היושב ראש של חברת חיסונים פיננסיים, חברה שעוזרת לחברות, לא לאנשים פרטיים, לחברות, לנהל את הסיכונים שלהם, בשווקים הפיננסיים. הוא אחד האנשים הכי בקיאים בשוק אגרות החוב, והנה, הנה הפרק שחיכיתן לו, אג"ח כהשקעה. אז פרק מרגש, פרק מעניין, אני תומר ורון, אתן בפודקאסט הכסף של החיים עצמם, מוזמנים לעקוב פה, בפודקאסט אפשר לעקוב, אפשר לענות פה על שאלות, מוזמנות לאינסטגרם, לטוויטר, מוזמנים לשתף חברים, חברות שרוצות ללמוד על אגרות חוב, ובכלל, על הכסף של החיים עצמם. פרק 32, מתחילים. אהלן, דוקטור אדם רויטר, מה שלומך?
בוקר טוב.
בוקר טוב, כיף שאתה פה. שיחה על אג"ח. אתה יודע, אני ככה מקבל לפעמים שאלות, וכולם מדברים מניות. בוא נתחיל רגע לדבר בכלל על מה זה אג"ח.
אג"ח זה בעצם באופן הכי פשוט הלוואה סחירה. זאת אומרת, זה בעצם מישהו, גוף או ממשלה שמנפיקה חוב, שבעצם בתמורה לזה שהיא מקבלת מהמשקיע הלוואה, היא נותנת בחזרה את תשלומי קרן וריבית, ריבית על החוב. כשתשלומי הקרן יכולים להיות או בתשלום אחד בסוף התקופה, מה שנקרא בולט, מי שמכיר, או תשלומים רציפים וזהים כמעט תמיד לאורך התקופה, וכאמור, ותשלומי ריבית לאורך התקופה בכל מקרה.
כלומר, הכי פשוט, למשל, אני קניתי אג"ח, בוא נגיד ב-100 שקלים, שמשלמת 5%, אני אקבל כל תקופה, למשל אחת לשנה 5 שקלים, ובסוף תקופה גם את הריבית וגם את ה-100 שקלים שהשקעתי.
בדיוק.
והמכשיר הזה בכלל, כלומר, בוא נגיד לחברה או לממשלה, כמו שאמרת, יש שתי דרכים אולי לגייס כסף מהציבור, אם זה חברה, יכולה להכניס אותנו כבעלים, ויכולה בעצם לגייס חוב.
נכון.
שהחוב זה האגח, ואז באמת בתוך האגח אומרים לי מה הריבית, אחלה, מעולה, ואז יש את מתחילים להיכנס קצת למושגים, המבלבלים, כי יש ריבית נקובה, אבל יש גם תשואה לפדיון.
כן, ריבית נקובה זה למעשה אותם 5% שדיברת עליהם, שאתה מקבל נניח ריבית של 5% כל שנה, זה קופון, שזה גם שבו תלוש, שזה כמה שמות, שבעצם משקיע מקבל עבור האיגרת שהוא מחזיק, איגרת החוב שהוא מחזיק. תשואה לפדיון זה כבר משהו, צריך פה להיכנס טיפה לתוך העולם המתמטי, אלא מה שלטעמי מאוד יפה באיגרות חוב, זה שזה מתמטיקה בסוף, זאת אומרת, אם בעל החוב משלם את מלוא חובו, כמו שקורה ב-99% מהמקרים בשוק האג"ח הישראלי, אפילו לצורך העניין, או אולי לא בימים אלו, אולי בוא נאמר יהיו עוד כמה שיקלו לקשיים, אבל אם ניקח את המקרה הכי פשוט, מדינת ישראל, שמנפיקה אגרות חוב ממשלתיות, אז היא משלמת בוודאות, כמובן, אז אם לוקחים אגרת חוב שבוודאות, המנפיק משלם לך את כל החוב, אז בעצם יש מנגנון שבו אתה קונה את האגרת חוב במחיר מסוים. מהו אותו מחיר? המחיר הוא פונקציה של התשואה לפדיון של איגרת החוב. מה, אוקיי, ומה זו בעצם התשואה לפדיון? בואו נתחיל עם המקרה באמת הכי פשוט, של מקם, מלווה קצר מועד של בנק ישראל. אני מניח שרוב השומעים כן שמעו על המונח הזה מקם, באמת הכי פשוט מבחינה מתמטית להסבר. בעצם מדינת ישראל, או במקרה זה בנק ישראל, מנפיק סוג של איגרת חוב שלטווח לפדיון של שנה, כל פעם, מנפיק, למעשה הוא מנפיק 12 סדרות בשנה, אחת כל חודש, שכל אחת מהן היא לתקופה של 12 חודשים. הוא מנפיק אותה בשער של 95 נניח, ואחרי שנה המשקיע מקבל 100, שער של 100. אז למעשה בעצם מה שקורה זה שהמשקיע בעצם מקבל, כאמור קונה את האיגרת ביום ההנפקה לצורך העניין, ביום הראשון בשער של 95, כעבור שנה הוא מקבל 100, ואז הוא למעשה, אפשר לחשב באופן מאוד פשוט, שהרווח שיבצר למשקיע, משער של 95 לשער 100 כעבור שנה, זה 5.2%. ה-5.2% זאת התשואה לפדיון. אוקיי? זאת אומרת, אתה בעצם קונה איגרת חוב במחיר מסוים, כעבור שנה מובטח לך, בנק ישראל החזיר לך בשער 100, עשית 5.2%. זאת התשואה לפדיון.
כלומר, התשואה שאני אקבל, התשואה השנתית שאני אקבל, אם אני אחזיק את האיגרת עד סוף תקופה.
כן, עד שהיא פוקעת, עד יום האחרון.
ואז יבואו וישאלו, אולי בצדק, רגע, אבל מה זאת אומרת, האיגרת משלמת לי, למשל בדוגמה שלנו מקודם, 5% ריבית, כי זה הלוואה. אז למה צריך גם לחשב את זה עם תשואה לפדיון? הרי משלמת לי 5% בשנה.
כן, אז אם באמת קונים עכשיו איגרת חוב מסוג אחר, אני נתתי את המקם כדוגמה הכי פשוטה, כי היא אפילו עוד לא נכנסת לאלמנט של תשלום הריבית, אבל אם ניקח את הדוגמה של בוא נאמר איגרת חוב, שקנינו אותה בשער 100, וכעבור שנה קיבלנו 100 פלוס 5%, אז התשואה הייתה באמת 5%, כי קיבלנו בסוף איגרת 105, קנינו ב-100 וקיבלנו 105. פה כבר מדובר על אגרות חוב שמשלמות ריבית. אני התחלתי בכוונה במקם כדי להבהיר את הנושא של התשואה לפדיון, אבל באמת התשואה לפדיון באגרת חוב שקנית בשער 100, ובסוף תקופה קיבלת 105, היא 5%. אבל מה קורה בעצם? למה זה הופך את למה הסיפור יותר מורכב? כי כזכור, האגרות חוב האלה נסחרות בשוק. ואז אם איגרת חוב שהונפקה בשער 100, וכעבור שנה היא אמורה לתת שער של 105, אבל משום מה בשוק אחרי חודש, או אחרי כמה ימים, כדי לעשות את העניינים באמת מתמטית נכון, אחרי כמה ימים היא ירדה לשער 99, ואנחנו כמשקיעים קנינו אותה בשער 99, אז בעצם אנחנו עשינו 6% על האיגרת חוב הזאת, ולא 5%, כי קנינו אותה ב-99, וקיבלנו בסוף את הזחילה הזאת ל-105, זאת אומרת בסוף התקופה קיבלנו 105 שקלים שקנינו אותה, 105 שקלים שקנינו אותה ב-99 שקלים. אז התשואה לפדיון היא 6% ולא 5%. מצד שני, אם האיגרת חוב הזאת הונפקה בשער 100, האיגרת חוב שנותן 5%, וכעבור כמה ימים השער שלה עלה בבורסה ל-101, ואז קנינו אותה, אז בעצם קנינו אותה ב-101, וכעבור שנה אנחנו נקבל 105, אז התשואה לפדיון שלה היא רק 4%.
מעולה. כלומר, יש פה איזה, הייתי אומר, איזשהו פרקטיקה, כאילו שצריך להבין שההלוואה הזאת, כמו שאמרת בהתחלה, כששאלתי אותך מה זה אג"ח, אמרת ההלוואה נסחרת, היא נסחרת בבורסה, לצורך העניין כמו כל נייר ערך אחר, המחיר שלה יכול להשתנות, ואז כמובן זה משפיע על התשואה שההלוואה הזאת עושה לי, כי מעבר לריבית שהחברה משלמת או הממשלה, יש פה באמת את המחיר שקניתי את זה. ואז מתעוררת השאלה, מה יכול להשפיע על מחיר של אג"ח? למה שהמחיר ירד? למה שהוא יעלה?
כן, זאת באמת השאלה המרכזית. ויש מספר סיבות מדוע מחירים של אגרות חוב יעלו, ירדו, אבל יש סיבה אחת מרכזית עיקרית, וכמעט בלעדית, וזה שער הריבית הצפוי במשק. לא שער הריבית הנוכחי, אלא שער הריבית הצפוי במשק. עכשיו, כן.
אז בעצם אתה אומר, ואתה מדגיש גם, אתה אומר הצפוי, כלומר, ובגלל זה גם אנחנו מדברים היום, אנחנו מקליטים עכשיו סוף דצמבר, בנק ישראל אמור להודיע, להכריז על הריבית בעצם בתחילת ינואר 24, ובכל זאת אנחנו רואים שינויים מאוד משמעותיים בשוק האג"ח בתקופה האחרונה, שבוע, שבועיים, אולי חודש אחרון, כשהמחירים בעצם משתנים, ובמקרה הזה עולים. למה נכון. בעצם?
נכון. בואו נמשיך עם הדוגמה הזאת הזו שלנו, של האג"ח שקנינו בשער 100, וכעבור שנה נותן את ריבית של 5 שקלים, ולכן זה כאילו 105. אם אנחנו כמשקיעים חושבים שהריבית במשק הולכת לרדת, אז זה שקנינו איגרת חוב שמבטיחה לנו 5% ריבית, ואנחנו חושבים שהריבית במשק כאמור תתחיל לרדת, אז יש לנו סחורה מאוד טובה ביד, כי בהמשך הדרך, אולי הריבית של האיגרת חוב הבאה שאפשר יהיה לקנות תהיה רק ב-4.5%, אולי אחרי זה רק ב-4%, ואז מה שקורה, כיוון שהאיגרת הזאת כאמור נסחרת בשוק, אז יש משקיעים אחרים שמעוניינים לקנות את האיגרת חוב הזאת, כי היא מציעה 5%, שצפוי שאוטוטו הריבית במשק תרד, ואנחנו נוכל להשיג רק איגרות חוב שנותנות פחות, ניבות פחות ריבית. ואז הם הולכים וקונים את האיגרת חוב הזאת, והמחיר שלה עולה. וכמו שציינו בדוגמה הקודמת, נניח וזה עלה למחיר של 101, בבורסה, בשוק. ובסוף התקופה היא נותנת 105, אז התשואה לפדיון שלה תהיה רק 4%, וכל זה קרה רק בגלל הציפיות של המשקיעים בבורסה, בשוק האג"ח, כשלמעשה האיגרת חוב עצמה, התנאים שלה לא השתנו, היא עדיין נקנתה במקור ב-100, זאת הקרן שלה, והיא בסוף תיתן 5%.
אוקיי, כלומר אנחנו רואים כמה הציפיות הם משהו מאוד מרכזי בעצם בשוק האג"ח, כנראה בכלל בשוק ההון, כן? אבל בשוק האג"ח ממש אפשר ככה לראות את זה, ואתה יודע, לפני שככה נתקדם ונדבר אולי גם על איך גוזרים את הציפיות האלה, ונדבר על הקום הצועה, השאלה היא, האם אני כמשקיע, אתה יודע, נקרא לזה ממוצע, למה אני צריך להשקיע באג"ח? אני רואה, כולם מדברים על מניות, יש מניות, יש מדדי מניות, אנחנו רואים את המדדים עולים לאורך זמן, אני צריך בכלל להתעניין בעולם הזה?
אוקיי, אתה צריך מאוד להתעניין בעולם הזה אם אתה משקיע סוליד. אם אתה משקיע שהוא קצת ספקולטיבי, ואתה אומר, שמע, מניות, ומניות עולות חזק, והרבה יותר משוק האג"ח, ויש להם פוטנציאל וכו' וכו'. כשלמעשה הפוטנציאל הזה מורכב מהרבה מאוד גורמים, וכמובן המינוסט הזה, אז זה בסדר גמור. אבל אם אתה משקיע שמעוניין לשמור יותר על ערך הכסף שלו, בעיקר לצורך העניין, מי שצריך לקנות, אם אני מדבר על הציבור השומעים, מי שצריך למשל לקנות דירה. והוא צריך לכן, הוא לא, זה יהיה לא נכון להשקיע את הכסף במניות, ודאי אם הוא מתכנן לקנות דירה בקרוב. אז כן. צריך להיות מאוד סולידי. אז הדרך הכי סולידית כמובן, פשוט עושים פיקדון בבנק ולקבל ריבית. אבל אפשר להיות טיפה יותר, לקחת סיכון טיפה יותר גדול, אבל עדיין סיכון מאוד מחושב. ולקנות אגרות חוב בשוק, או מדדי אגרות חוב, שהריבית שהם נותנים, או התשואה לפדיון שהם נותנים, אמורה להיות גבוהה יותר מאשר הריבית שהבנק נותן בפיקדון. כאשר למעשה, יש פה גם פוטנציאל, ופה אני אדבר על הפוטנציאל, והוא גם מאוד מאוד חשוב בהבנה שלנו, שברקע שאנחנו נמצאים בו היום. הפוטנציאל לרווחים בשוק האג"ח, אפילו הכי סולידי, וזה שוק האג"ח הממשלתי, אוקיי, יש דבר שנקרא אגרות חוב קונצרניות. אגרות חוב קונצרניות זה אגרות חוב שמונפקות על ידי החברות. אבל אם אני רוצה לא לקחת אפילו את הסיכון שלי, של אגרות החוב של הקונצרניות, של החברות, שאולי מישהו מהם בסוף אחת החברות לא תשלם, נניח בשוק הנדלן, בגלל המצב הקשה וכו'. אני מדבר על שוק האג"ח הממשלתי, שהוא הכי סולידי והכי בטוח שיש במדינת ישראל. והוא למעשה נותן היום, גם השוק הזה, נותן מה שנקרא תשואות לפדיון, שהן מאוד מעניינות באופן יחסי ביחס למה שהיה בעבר. זאת אומרת, אם בממוצע נניח אפשר לקבל תשואה לפדיון של 4%, אז זה דבר, זאת אומרת 4% כל שנה, כן, לאורך חיי האיגרת, זה דבר שאנחנו לא ראינו בשוק האג"ח הממשלתיות, לצורך העניין. כבר הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, המחירים לצורך העניין של אגרות החוב הממשלתיות האלה הם יחסית זולים, והתשואה לפדיון היא גבוהה.
אוקיי, אתה אומר, אז יש עכשיו הזדמנות יחסית מעניינת, אתה יודע מה, אני אלך רגע עוד צעד אחורה, ואני אגיד, אמרת, יש אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, מי שרוצה אפילו להיות יותר סולידי זה הממשלתי, מי שרוצה קצת יותר סיכון זה הקונצרני של החברות. מה עוד קובע בעצם את הסיכון בעולם האג"ח? כי אמרנו הרי הריבית יכולה לשנות את המחיר, ואז לתקופה שבה אני קונה את האג"ח, אם זה אג"ח לשנתיים או אג"ח לעשר שנים, בטח יש משמעות מאוד גדולה על הסיכון שאני לוקח.
אמת ויציב, זה למעשה הגורם הכי חשוב בהשפעה על המחיר של אגרות החוב למעלה ולמטה. כדי לתת אולי כלל אצבע מאוד פשוט, הנוסחה היא מתמטית והיא מורכבת ולא ניכנס אליה, אבל כדי לתת כלל אצבע מאוד פשוט לציבור השומעים כדי להבין במה מדובר, אז אם לצורך העניין, איגרת חוב לטווח של שנה, נניח נותנת לצורך העניין תשואה לפדיון של 4%, ואיגרת חוב לעשר שנים נותנת גם היא תשואה לפדיון של 10%, שדרך אגב, חשוב לומר את זה כאן, אם היא נותנת לעשר שנים תשואה לפדיון של 4%, אז בממוצע כל שנה הולכים לקבל עליה 4% במהלך 10 השנים הקרובות. שוב לציין, כאשר איגרת חוב לשנה, ייתן 4% או רק לשנה. אבל אם אני אחזור לאותו כלל אצבע, אז אם לצורך העניין, הריבית במשק יורדת ב-1%, אז הרווח על איגרת חוב לשנה, הרווח ההוני שניתן להשיג מאיגרת חוב לשנה, יהיה בערך 1%, אבל באיגרת חוב ל-10 שנים, הרווח ההוני יהיה 10%. הכלל בעצם אומר שאיגרת חוב לטווח של שנה בשינוי בהורדת ריבית של 1% במשק למשל, תעשה בערך רווח הוני של 10%, אבל בהורדת ריבית של 1% גם במשק, האיגרת חוב ל-10 שנים תעשה 10% רווח הוני.
כי זה בעצם אחוז שהריבית ירדה, ואם זה איגרת ל-10 שנים, אז זה כפול 10.
כן. זה ואם זה ל-5 שנים, אז זה כפול 5, זאת אומרת, היא תעשה 5%, ואם קונים איגרת חוב ל-15 שנה, אז הרווח ההוני יכול להיות 15%. וזה גם הסיכון, אוקיי? אתה שאלת על הגורמים שמשפיעים, גם הפוך הוא נכון, גם הפוך. זאת אומרת, מי שקונה איגרת חוב, בסופו של דבר, הריבית במשק בכלל עלתה ב-1%, עלה שהוא ציפה שהיא ירד נניח ב-1%, היא בכלל עלתה ב-1%, אז איגרת חוב לשנה הוא מפסיד 1%. איגרת חוב ל-10 שנים הוא כבר מפסיד 10%. איגרת חוב ל-12 שנה הוא מפסיד 12%. אוקיי? זה חשוב לציין מאוד.
ואני חושב שזה מעניין, כי בעצם דיברנו על עולם אגרות החוב, ואתה יודע, הרבה אנשים תופסים אותו כמאוד סולידי, כי הוא באמת לא כזה תנודתי ברוב הזמן כמו מניות, ואז באמת קורה ב-22, בואכה 23, תיקון מאוד חד בריבית, עליית הריבית עולה בצורה מאוד חדה, ואנשים שהחזיקו אגרות חוב ממשלתיות, אתה יודע, אפילו ממשלתיות של ארצות הברית, שתגיד, זה הכי בטוח שיכול להיות אפילו יותר מישראל, ראו ירידות דו ספרתיות, וכאן באמת חשוב להגיד את מה שאתה אומר, זה פשוט בגלל א', השינוי של הריבית, וב', התקופה של האגרת חוב.
לפדיון, התקופה של הלפדיון.
בדיוק. וכאן גם מה שאתה אומר הצד השני, אתה חושב ומעריך שהיום יש את ההזדמנות בעצם השנייה, שאולי אם הריבית תרד, כל הירידות שהיו בשנתיים האחרות, אולי עכשיו זה ההזדמנות להשיב את זה ולתקן.
לקבל את זה בחזרה. נכון מאוד. בעצם דרך אגב שוק האג"ח כבר התחיל לבצע מהלך, השחקנים המתוחכמים בשוק האג"ח כבר התחילו לבצע מהלך, אז חלק מסוים מהפוטנציאל הזה כבר הלך, כי היו רווחים של 5% ו-7% בשבועות האחרונים, בשוק האג"ח הממשלתיות אפילו ארוכות, הכי סוליד, היו רווחים של 5%, אם אני אקח חודש אחורה, זה משהו כמו 5%, אפילו 7%, תלוי באורך של האיגרת, ובטווח לפדיון של האיגרת, אבל אני חושב שעדיין קיים פה פוטנציאל, אני אומר את זה בזהירות, עדיין קיים פה פוטנציאל, כי אם מה שאני חושב הולך לקרות אכן יתממש, והריבית במשק הולכת לרדת אולי בשיעורים יותר גבוהים, במובן הזה אני יותר אופטימי מאשר אולי נמצא בשוק, אבל היא הולכת לרדת בשיעורים יותר גבוהים ממה שחלק מהשחקנים צופים, אז עוד יהיו רווחים יפים בשוק האג"ח, וגם אם לא, בצורך העניין, אז סתם לדוגמה, נניח מישהו שלא צריך את הכסף, נניח הכי קיצוני, הוא יכול לקנות איגרת חוב ל-10 שנים, ולקבל בערך 4% כל שנה. עכשיו, כן, עכשיו, נכון, זה רק 4%, אבל אני מזכיר שעד לפני שנתיים, ובמהלך תקופה של איזה קרוב ל-10 שנים, הריבית הייתה אפסית, קיבלנו 0.5% לשנה, 1% לשנה, עכשיו אפשר לקבל 4% לשנה. אז מי שרוצה לקבל את זה ולהבטיח את זה, הוא צריך לעשות מהלך ולקנות איגרות חוב ארוכות, או איגרות חוב ממשלתיות ארוכות. אני לא מתייחס בכוונה לאג"ח קונצרני, אג"ח של החברות, אג"ח קונצרני. מה שקורה באג"ח הקונצרניות, זה שהן בעצם, הן נותנות ריבית יותר גבוהה. אג"ח קונצרניות נותנות ריבית יותר גבוהה, מאשר אג"ח ממשלתיות. מדוע? הן נותנות מה שנקרא פרימיית סיכון. למה? כי כיוון שממשלת ישראל תחזיר את הכסף, אבל אתה לא יודע ב-100% שחברה, אפילו חברה מאוד סולידית וטובה במשק, תחזיר בוודאות את הכסף, או אולי לא תחזיר את כל הכסף, בכוונה היא לא תחזיר לגמרי את הכסף, במקרים נדירים מה שקורה, זה יש דבר כזה שנקרא תספורת, ואז בעצם לא מחזירים את כל הקרן, את כל המאה, אלא מחזירים למשל 90, זה מקרים שאף אחד לא רוצה לשבת שם, כן? ולכן, אגח קונצרנות חייבות לתת למשקיעים יותר, חייבות לתת עוד פרמיית סיכון, הן חייבות לכן לתת, נניח סתם, אם אגח ממשלתית נותנת 4%, אז אגח קונצרנות ממוצע, נניח תיתן 5%. זה הרעיון, תיתן עוד 1% כל שנה, על זה שהיא יותר מסוכנת מאגח ממשלתית.
כן, כי אם היא תיתן לי את אותה תשואה, כמו שממשלת ישראל יודעת לתת, אז למה שאני אהיה שם?
בדיוק.
בוא נדבר רגע על, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על איגרות חוב, ונראה לי שכבר התחלנו לצלול ולהבין פחות או יותר את השוק, כשמדברים בסוף על אגרות חוב, מדברים גם על מונח מאוד חשוב שנקרא קום התשואות, שאני אשמח אם רגע תוכל להרחיב עליו.
אוקיי, אז אנחנו דיברנו והסברנו קצת מה זה בעצם תשואה לפדיון. הקום תשואות לפדיון הוא בעצם אוסף של תשואות לפדיון של אגרות חוב שונות. למעשה מה שקורה מבחינה גרפית, ודרך אגב אני כתבתי על זה איזה טור בביס פורטל, אז מי שרוצה שיכתוב את השם שלי, מאגח.
אני אשים גם פה בפרק את הקישור פה למטה, אמר מאוד מעניין, קראתי אותו.
תודה. אז בעצם אפשר לראות את זה מבחינה גרפית, והכי טוב לראות בעיניים, אבל בעצם מקום תשואה לפדיון לוקח סדרה של אגרות חוב זהה, נניח אג"ח ממשלתיות, לטווחים שונים לפדיון, החל מנניח שנה לפדיון, ועד הכי ארוכות 15 שנים לפדיון, משהו כזה, ואז הוא מסדרים את זה על גרף, שבציר האנכי שלו רואים את התשואה לפדיון, ובציר האופקי את השנים לפדיון, מציירים נקודות, כל הנקודות של האג"ח שהממשלה הנפיקה לצורך העניין במקרה הזה, נניח סתם 10 אגרות חוב, מחברים אותן בקו, הקו הזה מייצר סוג של עקום, שהעקום הזה בדרך כלל עולה משמאל לימין, בדרך כלל הריביות על הטווחים הקצרים הן יותר נמוכות מאשר על הריביות על הטווחים הארוכים, וזה מייצג גם אלמנט שבעצם נותן פיצוי על הסיכון, שקונים מאג"ח ארוכה יותר. דרך כלל זה המקרה, אם כי הקומי תשואה לפדיון גם מייצגים את החשיבה של השוק, וזה מה שחשוב למטרתנו, הם בעצם משקפים את החשיבה של כל השוק בכללותו, לגבי הצפי של הריבית. זאת אומרת, אם הריבית בטווחים הארוכים, התשואה לפדיון, סליחה, בטווחים הארוכים של האג"ח, נקבעה יותר מאשר בטווחים הקצרים, אז השוק כנראה צופה עליית ריבית בעתיד. ואם מצד שני, העקום הוא הפוך, יורד משמאל ימין, אוקיי? העקום רגיל עולה משמאל ימין. העקום ההפוך יורד משמאל ימין, אז הציפיות בשוק הן לירידה של הריבית בעתיד. עכשיו בישראל, מה שלטעמי עוד מאוד מעניין, זה בגלל מה לעשות, המצב המאוד מורכב, שאנחנו גם מאוד קשה, והטרגי שהמדינה נמצאת בו, זה שהצפי הוא שהמדינה, מדינת ישראל, תצטרך להנפיק עוד הרבה אגרות חוב, וכיוון שתהיה הרבה סחורה בשוק של אגרות חוב, אז ההצע הזה יגרום לכך שהתשואות לפדיון לא תרד בטווחים הארוכים. ולכן העקום בישראל עדיין עולה משמאל ימין, על אף שבארצות הברית, למשל, הוא כבר יורד משמאל ימין. שם יש ציפיות שהפד, הבנק המרכזי האמריקאי, יוריד את הריבית. גם כאן יש ציפיות שבנק ישראל יוריד את הריבית, אבל העקום עדיין מייצג מצב שפוחדים שמדינת ישראל יהיה לה קושי בגיוס של חוב, קושי מסוים בגיוס של חוב, ולכן ההצע הזה עדיין משאיר את הצורך לפדיון גבוהות, אוקיי? הנושא הוא רחב ומורכב למען...
כן, בסדר, זה מאוד מעניין, אתה יודע, גם תוך כדי שאתה מדבר, אני פותח בינתיים ככה איזושהי מערכת, ואני רואה תשואה של איגרת חוב לשנה, מה שנקרא מקם לשנה, קצת מעל 4%, ותשואה של איגרת חוב של ישראל 10 שנים על 3.8, כלומר אנחנו רואים שהשנה הוא קצת יותר גבוה אפילו מה-10 שנים.
אז הציפיות מתחילות להתממש, גם בשוק, אני אפילו לא מעודכן עד הסוף, אז
כן,
הוא מתחיל קצת לרדת אולי.
כן, וזה מעניין, כי אתה אומר, זה גם מבטא באמת את הצפי לירידת ריבית, שאנחנו שומעים את זה ככה בימים האחרונים פה, וגם, אתה יודע, הרבה מדברים על זה שהקום התשואות הוא אחד הכלים הכי יעילים, הכי אפקטיביים שיש בשביל אולי לחזות מיתון של הכלכלה, כי הרציונל בא ואומר, אוקיי, רגע, אם תשואה לעשר שנים גבוהה יותר, סליחה, נמוכה יותר מתשואה לשנתיים, אז איך זה יכול להיות? אנחנו במצב נורמלי, כמו שאמרת, הקום אמור לעלות, בטח שתשואה לעשר שנים, אני ארצה פיצוי יותר גבוה, יש שם אולי גם קצת יותר סיכון, ובכל זאת אנחנו רואים תשואות נמוכות יותר, זה היה עכשיו תקופה יחסית ארוכה בארצות הברית, שהנה אמרו, הנה ארצות הברית הולכת להיכנס למיתון, נראה שבינתיים הכלי הכל כך יעיל הזה, בינתיים לא מדייק הפעם.
נכון מאוד. הקומים שיורדים משמאל לימין מייצגים בחלק מהמקרים גם צפי של השוק למיתון. ובישראל יש חלק מהשחקנים בשוק גם שמצפים למיתון. עכשיו, למה? אוקיי, מה זה קשור לקום הצועה לפדיון? הרי הקום הצועה לפדיון הרי מייצג את הריבית העתידית. ואם יהיה מיתון, אז ברור שבנק ישראל יוריד את הריבית כדי לנסות להושש את המשק. ולכן הצפי הוא שבנק ישראל יוריד את הריבית בעתיד, אולי אפילו חזק, והוא יעשה את זה כי המשק הישראלי ייכנס למיתון.
ככה אנחנו גם, אני מסתכל, אמרתי, אני רואה באמת ישראל 10 שנים 3.8, וארצות הברית ל-10 שנים היא 3.9, שוב, הכל נכון לתקופה שאנחנו פה מקליטים סוף דצמבר, ואז אתה אומר גם לעצמך, ישראל עכשיו במצב המאוד מורכב ומאוד טרגי שהיא נמצאת, עדיין תשואה ל-10 שנים, נסחרת בצורה נמוכה יותר ממה שבארצות הברית, שזה בעצם הכלכלה אולי הכי גדולה, יציבה, מדורגת, גבוה. נכון, שם הריבית גם קצת יותר גבוהה, אבל זה גיוני או שזה מראה אולי על איזשהו אמון מאוד גבוה שנותנים בישראל?
קודם כל זה בעיקר הגיוני, אם בארצות הברית לא צופים מיתון, זאת אומרת שהיא תהיה לה, היום בארצות הברית צופים לכלכלה האמריקאית נחיתה רכה. צופים מעטה, צופים לחיטה רכה, שבעבר צפו מיתון. בישראל, בגלל המלחמה, צופים מיתון ולא נחיתה רכה, זאת אומרת, מיתון, להזכיר, זה מצב של צמיחה שלילית, אוקיי? תהיה צמיחה שלילית של המשק. עכשיו, אני חייב לומר שאני קצת יותר אופטימי מזה, אני חושב תהיה צמיחה חיובית של המשק, אבל ברור שאנחנו ניפגע והצמיחה תהיה נמוכה. אבל כנראה שהפסימיות ששורה כרגע, בגלל התארכות המלחמה, בגלל שאנחנו לא רואים בדיוק מתי הסוף, וגם, חשוב להזכיר, בגלל לצערנו שיש לנו גם כל הזמן את חיזבאללה בצפון, ומה יהיה שם, משפיעים על שחקני שוק ההון במובן הזה, ולכן אומרים, תראה, יש אפשרות שיהיה מיתון, ואם כן, אז הריבית של בנק ישראל תרד עוד, ולכן, הם קונים דווקא את האגרות חוב הממשלתיות הארוכות, כי הם מצפים לרווחי הון. כמובן שיש גם אמון במשק, אם ובמדינת ישראל, ובממשלה, וביכולת של ממשלת ישראל להחזיר את החוב, כי אם לא היה אמון כזה, אז לא היו קונים את האגרות חוב האלה מלכתחילה. אז כמובן שיש גם אמון שכמובן המשק ומדינת ישראל בסוף יצא מזה. אוקיי? יצא מזה. כמו שתמיד יצאנו.
כן. אגב, אם אני עכשיו רוצה לקנות אגרות חוב, כמובן, לא ייעוץ, לא תחליף לייעוץ, אבל אני יכול בעצם לקנות את זה גם בצורה ישירה, או גם דרך אגרות חוב, דרך קרנות עוקבות, מה שנקרא. איזשהו מילה על כל אחת מהאופציות האלה?
אז קודם כל, תמיד אם אפשר למצוא קרנות עוקפות, ואז אפשר לשאול את יועץ ההשקעות בבנק, איזה קרנות עוקפות אחרי, נניח, האג"ח הממשלתיות לטווחים ארוכים, כן, טווח ארוך הוא מעל 5 שנים, אז יש מן הסתם תעודות מחכות, אולי קרנות נאמנות שמתמחות בזה, אז צריך פשוט לשאול את יועץ ההשקעות בזה. מי שרוצה לקנות אג"ח ממשלתי ישיר, טווחים ארוכים. אותו דבר, אפשר שוב לשאול את יועץ ההשקעות בסניף, אפשר גם למצוא את אותה אגרות חוב, אפשר פשוט לעיין ולחפש סדרה של, מעל 5 שנים, ונסתם איזה 10 אגרות חוב ממשלתיות שהן שם ארוכות מהטווחים, ואפשר לקנות אותן באופן ישיר גם אפשר.
אוקיי, עוד מילה ככה על נקרא לזה, על צפי או על הדברים שאפשר לגזור מתוך אגרות החוב, מתוך התמחור שלהם, זה בעצם הציפיות על אינפלציה, כי אגרות חוב יש אותם גם כקבועות לא צמודות וגם כצמודות, ואז בעצם אנחנו יכולים לראות את הערכה של השוק בעצם לאינפלציה בשנים הקרובות?
בהחלט כן. למעשה, יש נוסחה שנקראת נוסחת פישר, במקרה הזה נוסחה פשוטה, שבעצם באה ואומרת, בוא ניקח את הריבית חסרת הסיכון לצורך העניין של שיש בבנק ישראל, וניקח צועה לפדיון של איגרות חוב נומינלית לחמש שנים, נומינלית זאת אומרת שהיא לא צמודה למדד, לחמש שנים ננקה ממנה את אותה ריבית חסרת סיכון, ואם ההפרש הוא חיובי, עכשיו זה לא המקרה בשוק, אבל אם ההפרש הוא חיובי, כי השוק מאוד מורכב עכשיו, אז אפשר לכאורה למדוד, לנתח מתוך זה את הציפיות האינפלציוניות, זאת אומרת את הערכות, מה תהיה האינפלציה בעתיד.
מה זאת אומרת עכשיו זה לא המצב? כי עכשיו כן יש תמחור אזור 2.5, פלוס מינוס.
כן, אבל כרגע בוא נאמר ככה, בגלל בגלל שסדרה כל כך מורכבת של דברים שהשוק משקלל, כולל האם המלחמה תתארך, כמה יהיה היקף ההנפקות של אז הכל לטעמי בדברים האלו קצת מעוות.
הבנתי.
אבל, אחרי שאמרתי זאת, אומר גם זאת, אם אני אקח את הממוצע של האנליסטים בשוק ההון, הממוצע של האנליסטים בשוק ההון מעריך כרגע שאינפלציה לטווח של שנה קדימה תהיה סביב 2.5%. חשוב להגיד את זה. זה אפשר, במקום לסבך את הקוראים ולהתחיל לנתח מתוך, כי זה נושא בפני עצמו, לנתח את האינפלציה מתוך הצועה לפדיון בשוק, אז אפשר פשוט לקרוא בעיתון מה הממוצע של האנליסטים בחשיבה על האינפלציה. כיום באזור 2.5.
נגיד גם, אגב, שבנק ישראל מפרסם כל חודש קובץ, שנקרא ציפיות הנגזרות בעצם משוק איגרות החוב לאינפלציה, ושם הוא גם כותב מה הציפיות, לא צריך לעשות חישובים, אפילו הוא עושה את זה לטווחים ארוכים יותר, הוא גם שם את הממוצע של החזאים, של האנליסטים, ככה שאפשר לראות את זה שם. לסיום אדם, אתה בעצם גם מתעסק הרבה היום בניתוח של כלכלת ישראל, נקרא לזה בהיבט גיאופוליטי, ברור שאפשר לעשות על זה פרק בפני עצמו, אבל ככה רק בשביל הסיום, ובכל זאת אנחנו במצב ככה מאוד מעניין, אני אשמח לשמוע כמה דקות ככה איך אתה רואה את ההתפתחות של המצב הזה המאוד מורכב שאנחנו נמצאים בו היום, צפון, דרום, לאן הדבר הזה הולך מבחינת הכלכלה גם.
אוקיי, אני חייב שוב להקדים ולומר שהנחת העבודה שלי בכל מה שאני אומר זה שהמלחמה שיש לנו בצפון מול חיזבאללה היא בעצימות נמוכה והיא תישאר בעצימות נמוכה, כי אם העצימות תגבר, אם חס וחלילה תהיה התלקחות משמעותית, אז כל מה שנקרא all bets are off, כל התחזיות חייבות לעבור רוויזיה, ואנחנו במקום אחר לגמרי, במקום יותר קשה ויותר מורכב, אבל אם זה לא מה שיקרה, אז יש פה כמה פרמטרים שאני דווקא חייב לומר שחייבים להביא קצת אופטימיות לאנשים, וחייבים גם בתקופה הזאת
להראות. זה טוב, כן, זה טוב.
ודבר ראשון שחשוב לזכור זה שממשלת ארצות הברית התחייבה להעביר לנו מענק בסך 14.3 מיליארד דולר, שזה 55 מיליארד שח, ים של כסף, זה הולך לחסות בערך שליש מסך ההוצאות הצפויות של מדינת ישראל כתוצאה מהמלחמה הזאת. אז זאת נקודה הראשונה, נכון, זה עוד לא עבר בקונגרס, אבל שני בתי הקונגרס הסכימו דווקא למענק לישראל, הם הסכימו, פשוט ביידן רוצה לשלוב בזה גם 50 מיליארד דולר מענק לאוקראינה, ולזה חלק מהרפובליקנים מתנגדים, בגלל זה מתעכב, אבל זה יעבור. אז זאת נקודה חשובה שהרבה בניתוחים הרבה פעמים שוכפים. עוד משהו שלטעמי ברמה הפוליטית הפנימית, במסגרת כל הבלגן שהיינו עד לפני 7 אוקטובר פה במדינה, הנושא של ההפיכה המשפטית, אז אני חושב שאני והרבה שחקנים בשוק ההון חושבים שהסיפור הזה מת, נגמר. שזה כבר לא משנה מה, נכון, יהיה דיון בבגץ על זה וכולי, ויהיו לזה השלכות, אבל בגדול כל המהלך הזה של שעשה לנו באמת נזקים אדירים במסגרת העוצמה של החברה הישראלית והמון הפגנות וכולי, אז הסיפור הזה בגדול אני חושב שהוא נגמר, וזה צריך לעורר סוג של אופטימיות. ואלה לטעמי שני דברים שהרבה מאוד שחקנים בשוק ההון היום לוקחים בחשבון על הצד האופטימי דווקא. אני אתן גם כדוגמה עוד משהו אחד של ירידה בעוד משהו אופטימי, ובזה הירידה בציפיות האינפלציוניות. הדולר הרי הגיע בסיוע לשער של 4.08. היום הוא נסחר ב-3.60, אוקיי? בעודנו מדברים. זאת אומרת, אנחנו, אני אסתכל בדיוק, ואני לא אתפספס פה, אוקיי? הוא נסחר באזור ה-3.61.
אוקיי.
אז זה ירידה של בערך 11% מהשיא. עכשיו, הדולר, כשהוא עולה, בכלל, מתח כשהוא עולה, הוא משפיע על מחירי היבוא. הם משפיעים על מחירי היבוא. יש דבר שנקרא גורם התמסורת. גורם התמסורת הזה, הוא למעשה פקטור שמשפיע על האינפלציה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם יבואנים של רכב, מעלים מחירים כי הדולר, כי היורו עלו, אז זה כמובן גורם אינפלציוני, וכן הלאה, והמשקל של גורם התמסורת במדד בכללותו 20%, זאת אומרת, על כל פיחות של 1% בדולר, יש 2 פרומיל, 0.2% עלייה באינפלציה, ואם הדולר יורד דווקא, אז זה גורם אנטי-אינפלציוני. Okay, אז זאת נקודה חשובה, ולכן, אם האינפלציה כאמור באמת תהיה, אכן תהיה נמוכה, אז הדולר משחק תפקיד חשוב. תפקיד חשוב נוסף, שיש בו אופטימיות מסוימת גם, זה שפי שנראה מאז תחילת המלחמה, מחירי, השכר דירה של דירות, המחירים יורדים גם. בעיקר כתוצאה מהמלחמה, אבל לא רק. אז מחירי השכירות יורדים דה גם, ומחירי השכירות לבד הם כמעט רבע מהמדד.
נכון.
אז זה גם גורם אנטי-אינפלציוני, וכל הדברים האלה יחד מקלים עלינו, בוא נגיד זאת.
אחלה. פרק מאוד מעניין על עולם אגרות החוב. התחלנו רק לגעת בו, כי כמו שאתה אומר, זה עולם מורכב ונושא בפני עצמו, אבל אני חושב שככה הצלחנו בעזרתך לשפוך עליו קצת אור, טיפה להבהיר אותו, לפשט אותו, אז על זה אדם תודה רבה. ונראה לי שאנחנו עוד נעשה פרק בפני עצמו על המציאות הגיאופוליטית הכלכלית של מדינת ישראל, עם היבטי הגז, ששמעתי אותך מדבר על זה רבות, אז אנחנו עוד בטח נהיה בקשר. אדם, תודה רבה על הזמן ועל הדברים.
תודה רבה.
המשך
שבוע שקט, מתקווה.
תודה רבה, אמן.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.